סימן שינחת סעיף למדבוב. בסעיף למדבוב השולחון אורך ממשיך לעסוק בעניין של גרף של רי. כמו שלמדנו בסעיפים הקודמים, כל דבר מתונף שהוא מאוס על בני אדם, כגון קי, צועה, אכבר, מת, אף על פי שבאופן עקרוני הם מוקצה, הם דברים שאסורים בטלטול בשבת כי אין בהם צורך, בכל זאת התירו חז"ל לטלטל ולפנות אותם בשבת מפני כבוד הבריות, אבל רק כאשר אותם דברים מאוסים נמצאים במקום שיושבים שם בני אדם, שאז התירו חז"ל לטלטל אותם משום כבודו, מפני כבוד הבריות. אבל אם הם נמצאים באיזושהי חצר אחורית או באשפה שלא במקום ישיבת בני אדם, בוודאי שאז הם אסורים בטלטול כי הם מוקצה. גם הגרף עצמו, דהיינו הכלי של הרי או האבית עצמו, האבית של המי רגליים, אף על פי שבעצם הם כלים, הם מוקצה כי הם מאוד מאוסים, והיתר לטלטל אותם זה רק מדין גרף של רי. כאשר הם נמצאים במקום ישיבת בני אדם, התירו חז"ל לטלטל את הגרף והאבית עצמם מפני כבוד הבריות. בסעיף למדבוב נלמד בעזרת השם שאין אויסים גרף של רי לכתחילה. המקור לכך הוא בדברי הגמרא בביצה בדף חוף א' עמוד ב', שם כתוב שאסור להזמין גוי להתארח אצלו בשבת משום מפני שיירי היין שבכוסו של הגוי, כי שיירי היין שבכוסו של הגוי הם אסורים בטלטול כי הם איסורי הנועה, ואף על פי שהם גרף של רי, אז שיהיה מותר לטלטל ולסלק את שיירי היין שבכוסו של הגוי מדין גרף של רי. אומרת הגמרא, אין אויסים גרף של רי לכתחילה, דהיינו אסור להזמין את הגוי מתוך ידיעה שהיתר אחר כך לטלטל את שיירי היין שבכוסו הוא מדין גרף של רי. לעומת זאת נלמד בעזרת השם בסעיף למדזיין שבמקום הפסד מותר לאדם לקבוע את ישיבתו במקום שיש בו גרף של רי, ועל ידי זה יהיה מותר לטלטל את הגרף או את האבית, דהיינו כגון אדם שיש לו גרף של רי באיזשהו מקום צדדי שלא במקום ישיבת בני אדם, והגרף או האבית כמו שהם הם אסורים בטלטול כי הם מאוד מאוסים, אבל הוא חושש שמא הגרף או האבית יגנבו, אבל אסור לו לטלטל אותם כי הם נמצאים במקום צדדי שלא במקום ישיבת בני אדם, ובאופן כזה חז"ל לא התירו לטלטל את הגרף או את האבית. מותר לו לקבוע את ישיבתו שם ליד הגרף או ליד האבית כדי שיהיה לו מותר לו לטלטל אותם מדין גרף של רי, אבל ההיתר הזה הוא רק במקום הפסד, במקום שהוא חושש שמא יערה לו גניבה או הפסד ממוני אחר. נקרא את הסעיפים. אומר השולחן אורך בסעיף למדבוב, אין אויסין גרף של רי לכתחילה, דהיינו אסור להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו לכשימאס, ואם עבר ועשאו מותר להוציאו. לכתחילה אסור ליצור מצב של גרף של רי, אבל אם הוא עבר ועשה מותר לטלטל. אומר המשנה ברורה בגמרא משמד, אפילו אם לא עשה כדי להוציאו אלא דבר העשוי לבסוף להוציאו גם כן אסור, שאף שהתירו להוציא הדבר המאוס מכל מקום, לעשות לכתחיל הדבר שיהיה בוודאי אחר כך מאוס לפניו ויוציאנו אסור, ועוד דנוק את השולחון אורך כדי להוציאו. לשון השולחון אורך, אין עושים גרף של רי לכתחיל, דיינו להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו. המשנה ברורה אומר שלאו דווקא האיסור אין עושים גרף של רי לכתחיל, זה לאו דווקא כאשר כוונתו מעיקורה כדי להוציא אחר כך את הגרף. אפילו אם כוונתו לעצם העניין אלא שאחר כך ממילא הוא יצטרך להוציא, גם יש בזה איסור. כגון, הוא מזמין את הגוי כי הוא רוצה שהגוי יסעד אצלו, הוא רוצה שהגוי יתארח אצלו, אלא שאחר כך ייווצר מצב של גרף של רי, גם זה אסור. בכל זאת מסביר המשנה ברורה שלכן השולחן אורך נקט אינו ישים גרף של רי לכתחילה, דיינו להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו, זה משום הסיפה, שאפילו אם הוא הביא את אותו דבר כדי להוציאו אחר כך, בכל זאת אם הוא עבר ועשה מותר להוציא. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למד זין. במקום דאי כפסיידה מותר להכניס מיטתו אצל גרף של רי ולקבוע ישיבתו שם כדי להוציאו. דהיינו, יש לו גרף או אבית שנמצאים שלא במקום ישיבת בני אדם, אז אסור לטלטל אותם כי הם מוקצה. במקום הפסד, במקום שהוא חושש שמה הם יגנבו, מותר לו לקבוע את ישיבתו לידם, ואז יש היתר לטלטל אותם מדין גרף של רי, כך מסביר המשנבור הנקרא בפנים בסעיף קטן קופמם. היינו, שיבוא לידי הפסד אם יישאר הגרף שם שיגנב, או שר קלקול על ידי זה, והוא מונח בבית באיזה חדר, מקום שאין דר שם, או שמונח בחצר במקום שאין דריסת רגלו שם. בכל זאת מותר לאדם לקבוע את ישיבתו לאדם, כגון לקבוע מיטתו לשכב עליה, או שיכניס שולחנו ויוכל שם, ועל ידי זה נחשב כאילו דירתו שם, וממילא מותר להוציא הגרף. אבל ישיבה בעל משם לא מהני, הוא סתם יושב שם, זה עדיין לא הופך את המקום, את הכלים האלו, להתר של גרף של רי. אבל אם הוא קובע את ישיבתו שם, דיינו שהוא מכניס שם את מיטתו, שהוא מכניס שם את שולחנו שיוכל, אז יש כאן היתר של גרף של רי, ומותר לאדם לקבוע את ישיבתו ליד הגרף של רי במוקוי מפסד כדי להתיר אותם בטלטול. נמשיך לסעיף הבא, סעיף למדחת. בסעיף למדחת עוסק השולחן אורך בעניין של איחוד של חול או של אפר. נלמד בזאת השם שאדם שרוצה לייחד עם בעוד יום אפר, חול, שיהיה לו מותר להשתמש בו בשבת, לחסות בו צועה או רוק, הוא צריך לייחד לו מקום מיוחד בזווית הבית, כי אם הוא יפזר את האפר בבית, האפר יתבטל לקרקע הבית ויחשב למוקצה. נקרא את הסעיף בפנים. מכניס אדם מבעוד יום מלוא קופתו אפר, והוא שופך את האפר בביתו על הארץ, מוסיף המשנה ברורה, ומייחד לו קרן זווית, ואז כאשר הוא מייחד לאותו אפר קרן זווית, מותר להשתמש באפר בשבת, עושה בו כל צרכיו בשבת, כגון ליטול ממנו לחסות בו צועה או רוק וכיוצא בהם. אבל זה הכל אם הוא ייחד לו קרן זווית בבית. אבל לא ייחד לו קרן זווית בבית, אלא הוא פיזר את האפר על פני קרקע הבית, בטל אגב אפר הבית ואסור לטלטלו. נקרא את המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה קוף מ"ג, ליטול ממנו ובעניין שאין בו משום עשיית גומה, דיינו שיטול בשווה או שהחול דק או תיכוח, זה תכף כשנוטל החול נופל לתוך הגומה וסותמה, בטל. אם הוא פיזר את האפר על פני קרקע הבית, אז זה לא נחשב לאיחוד, כי האפר בטל על פני קרקע הבית, אפילו אם בעת שהכניס הקופה לבית היה הכוונתו לחסות צועה ורוק. מכל מקום, כיוון שפיזרו באמצע ביתו למדרס רגליים, הרי הוא בטל לגבי קרקעית הבית והוא מוקצה ואסור, ולפי זה אסור לקח בשבת מעט מן החול המפוזר בקרקע הבית להשתמש בו לאיזה דבר, כי החול שמפוזר בקרקע הבית הוא עשוי לדריסת בני אדם, וממילא אסור ליטול ממנו ולהשתמש בו לאיזשהו תשמיש כי הוא מוקצה. מוסיף הרמו, ולכן מותר לקח פירות התמונים בחול, כי אין אותו אפר מוקצה. למה? כי הוא מיוחד, הוא עשוי להטמין בתוכו את הפירות. הסעיפים הבאים עוסקים בעניין מוקצה בבעלי חיים. נלמד בזאת השם שבעלי חיים הם נחשבים למוקצה, מוקצה מחמס גופוי, כמו עצים ואבונים, כי הם לא ראויים לכלום. בסעיף למתת, בסעיף הבא נלמד שמותר להניח כלי לפני תרנגולים כדי שיעלו וירדו עליו, ואין בזה איסור של ביטול כלי מאיכונוי, כי הלא הוא יכול להפריח את התרנגולים על גבי הכלי ולטלטל את הכלי. התרנגולים לא נשארים על גבי הכלי, אז כאשר הוא ירצה לטלטל את הכלי, הוא יכול להפריח את התרנגולים ולטלטל את הכלי. אבל כמובן, בעוד שהתרנגולים נמצאים על הכלי, אסור לטלטל אותו. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן אורך, אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף. המשנבור מסביר שבהמה, חיה ועוף הם בכלל מוקצה, כמו עצים ואבונים, כי הם לא רואים לכלום. גם כאשר הוא יכול להגיע להפסד על ידי זה, כגון, אומר המשנבור, שהעוף פורח על גבי כלים והוא יכול לשבור את הכלים, אפילו אורך אסור לתפוס את העוף בידיים, משום איסור טלטול מוקצה. אף על פי שאין בו משום ציידו, כגון שהוא מורגל בבית, אפילו אוכי אסור לטלטל את העוף משום איסור מוקצה. בכל זאת, אומר השולחן אורך, ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו בו, ומוסיף המשנה ברורה, ואין בו חשש ביטול כלי מייחונוי על אותו זמן שהם על גבי הכלי, לעמדו יכול להפריחם בכל שעה, אבל בעודם עליו אסור לטלטלו. המשתיבור מוסיף כאן שאם היו עליו בן השמושס, אז הכלי נאסר, אף על פי שהם ירדו אחר כך, כי מיגוד יסקצוי לבן השמושס, יסקצוי לכול היועים. נקרא את המשתיבור בפנים בסיף קטן קוף ממבוב, אסור לטלטל בימה חיה ואוף. אומר המשתיבור, אתם בכלל מוקצה כעצים ואבונים דאו לא יחוזו, ואפילו אם יכול להגיע להפסד על ידם, כגון שהאוף פורח על גבי הכלים ויכול לשוברם, אפילו אוכי אסור לתפוס את הבעלי חיים, את התרנגולים בידיים, ואפילו אם הוא מורגל בבית מכבר, דתו אין בו משום חשש צידו, אפילו אוכל יתלם בידיים אסור משום מוקצה, אלא יפריכן המעליהם. וכמבואה בסימן שין למדלת במוגן אבון בסעיף קטן ג' דאיסור טלטול מוקצה, הוא אפילו במקום הפסד, גם כאשר יש הפסד אסור לטלטל מוקצה, אבל מותר לכפות כלי כדי שהתרנגולים יעלו וירדו על גבי הכלי, ואין בו משום חשש ביטול כלי מאחונוי על אותו זמן שהם עליו, דו יכול להפריחם בכל שעה. ואם היו עליו בין השמשות אסור, אף על פי שירדו, דמיגוד יסקצוי לבין השמושות, יסקצוי לכול היומה. נעבור לסעיף הבא, סעיף מם. בסעיף מם נלמד שאומנם כל סוגי הבעלי חיים הם מוקצה ואסורים בטלטול, אבל מותר לדדות בעלי חיים בחצר, דהיינו מותר לאחוז בצווארם או בצדיהם של ובצדיהם של הבעלי חיים ולהוליך אותם, אבל לא להגביה אותם. נקרא בפנים, אומר שולחן ערוך בסעיף מם, כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר. המשתיבור מוסיף שדווקא בחצר, אבל לא ברשות סורבים, כי ברשות סורבים גוזרים שמה הוא יגביה אותם, הוא יעביר אותם דל לדמוס ברשות סורבים, והוא יתחייב חטוס. כי לגבי בהמה, מוסיף המשתבור, לא נאמר הכלל של חי נויס אסע עצמוי. לגבי קרמליס, גם מביא המשתבור בשם התור, שגם בקרמליס אסור גם בקרמליס לדדות כמו ברשוס אורבים, וכן פסק הלבוש דלוקה אביסי יוסף שמצדד להקל בזה. בכל זאת, מביא המשתבור שבעגלים גדולים מותר לדדות בקרמליס. נחזור שוב לדבר של חונוך, כל בהמה חיה ואוף מדדים אותם בחצר, לא מגביעים אותם, רק מדדים, וגם רק בחצר ולא ברשות סורבים שמו יגביע. מה הכוונה מדדים? דיינו שאוחז בצווארם או בצדדים ומוליכם, אוחז בצווארם ובצדדים ומוליכם אם צריכים הבעלי חיים לכך, ובלבד שלא יגביעם בעניין שיעקרו רגליהם מן הארץ, דמוקצים הם ואסור לטלטלם. המשתיבור מוסיף כאן שאף על פי שכל מוקצה כשם שאין מטלטלים כולו, כך אין מטלטלים מקצתו, כמו שכתוב לגבי מת שאסור להזיז ממנו אפילו עבר, אז למה כאן התירו לאכול את הבעלי חיים בצווארם ובצדדים? המשתיבור מסביר, משום צער בעלי חיים. חוץ מתרנגולת, תרנגולת לא מדדים אותה בכלל, מפני שמגבעת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל, אבל דוחים אותה מאחוריה בידיים כדי שתיכנס. דיינו, כל בעלי חיים, משום צער בעלי חיים, מותר לדדות אותם, לא להגביע לדדות ורק בחצר, חוץ מתרנגולת שגם לא מדדים אותה, כיוון שהיא מגבעת עצמה מהארץ ואז נמצא שום טלטל מוקצה, אבל דוחים אותה מאחוריה בידיים כדי שתיכנס. כדי שתיכנס לאיפה שרוצים שהיא תיכנס. וגם בזה מוסף המשנה ברורה שזה רק במוקים הפסד מומוין, אבל אם לא מדובר בהפסד מומוין, אפילו לדחות אותה לא נכון, כיוון שזה אינו לצורך, זה לא לצורך התרנגולים להאכיל אותם, ולא משום הפסד מומוין. אני קראת המשתבור בסעיף קטן קוף נון ב', אבל דוחים אותה אפילו אם אינו לצורכה כדי להאכילה, אלא לתועלתו, כדי שלא יבוא לידי הפסד ממון, כגון שברחה מהבית לחוץ, והוא הדין אם ברחה מן הביצים. אבל בלא הפסד ממון, אפילו הדחייה אינו נכון, כיוון שאינו לצורכה, דהיינו מותר לדחוף אותה מאחוריה בשתי אופנים, או לצורך התרנגולת עצמה, או משום הפסד ממון, אבל בלאו הכי לא.